שלום רב לכולכם, נקרא לשיעור הזה לכודה במעלית. אנחנו נשאלתי על ידי אדם מסוים, שאלתי, מה הדין במקרה הבא? הוא הביא לי מקרה שהוא שמע או ראה, והוא שואל אותי, מה הדין במקרה הזה? הוא מספר שבאחד הבניינים, אישה אחת, אישה מבוגרת, נתקעה במעלית. והיא זעקה לעזרה, דפקה וצעקה שאין אוויר, במצוקה, דופקת דופקת שבואו להושיע אותם. חלף שם אחד השכנים, והוא שמע את הקריאות עזרה האלה. מה שהוא עשה, דבר ראשון, שלב ראשון, הוא ישר התקשר לחברת המעליות, סיפר להם את המקרה, ואמר להם, נא לבוא בהקדם. אבל הם טענו שהם לא יכולים להגיע כרגע ממש תוך זמן קצר, כיוון שהם עסוקים בכל מיני מקרים אחרים חשובים, ולא יכולים כרגע להגיע את הזמן קצר, אלא רק עוד כמה שעות. כמה שעות זה מסוכן, כמה שעות להמתין, במצב כזה, זה יכול להיות סכנת נפשות. במיוחד, בפרט שהיא אישה מבוגרת, אבל כן, מה שהוא עשה, זה פשוט התקשר למכבי האש. מכבי האש אמר לרבותיי, כך וכוונה לבוא בדחיפות לחלץ את האישה. חבש, אכן הגיעו את הזמן די קצר, וחלצו את האישה. חלצו את האישה, פתחו את המעלית, כמו שהם יודעים לעשות, וחלצו את האישה. לאחר מכן שהאישה יצאה, תודה רבה לך, תודה, אמרה לה, תזכה למצוות, אתה אדם טוב, אתה שכן טוב והכל. אז הוא אומר לה, גברתי, תראי, אני קיבלתי עכשיו תשלום מכיבוי אש עבור ההזמנה שהזמנתי, 750 ש"ח. אני מבקש שאת תשלמי לי את דמי ההזמנה הזאת, כי הם חייבו אותו. הם פשוט, כנראה יש חוק כזה, שמי שמזמין אותו מחייבים. אז מחייבים אותו שהוא צריך לשלם, ללכת לדואר ולשלם את האגרה הזאת, 750 ש"ח. אמר גברתי, אני מבקש אם תוכלי לשלם לי את זה, אני אודה לך מאוד את האגרה הזאת. אז היא מסרבת לשלם. מסרבת לשלם בכל מיני טענות, היא טענה כמה טענות מדוע היא לא חייבת לשלם והיא איננה מעוניינת לשלם. כנראה הסכום גבוה מדי עבורה, אבל היא טענה כמה טענות לפתור את עצמה. אדם רוצה לפתור את עצמו, יש תמיד הרבה טענות, הרבה הצדקות להצדיק את עצמו. אז היא טענה בין היתר שפשוט היא לא ביקשה. אני לא ביקשתי קודם כל, למה שאני אתחייב אם אני לא ביקשתי בכלל? דבר שני אומר, תשמע, זה בעיה של ועד הבית, שיש מעליות כאלה שלא מתפקדות טוב, אז זה גם משמעת ועד הבית, אז שהם ישלמו. ועוד כמה טענות שהיא חשבה לפי דעתה שהיא לא חייבת לשלם. אז מה הדין במקרה כזה? אותו אדם שפגשתי שאל אותי, תגיד לי, מה הדין במקרה כזה? האם ניתן לחייבה בתשלום או שלא? כיוון המדינה, מבחינה מוסרית, הייתי אומר ש... ודאי שאינך היא חייבת. לא יודע שעשו לך טובה. אדם שעושה לך טובה, אתה לא תשלם לו את האוצרות שלו לפחות. היה ראוי אפילו לתת יותר, אבל אנחנו לא דנים מהצד הזה של, אם היא רוצה להיות מידת טוב לב או הכרת הטוב, וזה לא הדיון שלנו. אנחנו מדברים מדינה, אם ניתן לחייב אותה מדינה, זה עיקר השאלה, זה העיקר השאלה שלנו, הספק שלנו. איכן מצאנו שנחייב אדם? באיזה צורה נחייב אדם שקשור לו בקשור לך כלום? עשית לו פעולה. מנהל לנו שאתה חייב אותו. אני הלכתי, עזרתי, מישהו סייעתי לו, מי אמר שאני חמיה, מי אמר שאני חייב לשלם לו כסף? לא ביקשתי ממנו, והוא לא פועל שלי, לא שלי, יא שלי. באיזה אופן שהוא התחייב, מאיזה צד? אז אכן, תחילה חשבתי, משקפה ראשונה, שיש מקום לפוטרה מתשלום. מדוע? כי זו מצווה חשובה שנקלעה לפתחו של השכן הזה, והוא זכה בה במצווה כזו חשובה, והוא חייב לקיים אותה. זה חיוב עליו לקיים את זה. ואת שכרו הוא יקבל בכפל כפליים בעולם הזה, וגם ובעיקר בעולם הבא. אדם הזה, אנחנו לא דואגים, בכלל אנחנו מדברים על מקום דתי, אנשים דתיים, אז ודאי גם הוא מאמין שהוא יקבל בעולם הבא כפל כפליים. אז אם כן, אין כן לכאורה, זהו, הוא עשה מצווה, ולא, אני משלם לו. מה הדין, דוגמה, אם יגיע אלינו, יגיע אליך, אדם זקוק לתרומה, מבקש לך תרומה, תשמע, יש לו מצב כזה וכזה, והוא מחתן ילד ומבקש תרומה, או משהו, צורך מצווה אחרת, ואתה נותן לו, אתה תורם לו, קח כסף, קח, קח מהשח. האם אתה עולה בדעתך רק כך לבוא לבקש ממישהו? או דוגמה נוספת, אם אדם הולך וקונה אתרוג, עליו קונה אתרוג ב-500 שקל, 1,000 שקל. 1,000 שקל אתרוג מהודר, הולך וקונה. האם עולה בדעתו של מישהו שהוא יקבל זה? שהוא יקבל פיצוי ממישהו? אז מה לי אתרוג שאדם משלם ותורה מצווה? מצווה זו 7 ימים, ואחר כך הוא שואלה, מה הוא עושה באתרוג הזה? אין לו מה לעשות עם זה. שאומר זה לשריפה של החמץ, מה שנוהגים לעשות. אבל זהו, כמה 7 ימים הוא רק בבית כנסת כמה דקות, ואחר כך זה נמצא, שומר את זה לשריפת חמץ. מישהו עולה בדעתו שהוא יקבל פיצוי ממישהו? הוא מאמין, אני מקיים מצווה, ואני סמוך ובטוח שהקדוש ברוך הוא ישלם לי כפל כפליים. אז הוא הדין גם מצווה כזאת. עכשיו מצווה לעשות נפשות, לסייע למישהו. מישהו שעומד נמצא בסכנה ואתה עוזר לו. אז מה עולה בדעתך לקבל את השלום? שמעון, זו מצווה, אתרוג מצווה, וגם זו מצווה. אז יש מקום להגיד שאנחנו לא נחייב אותו בתשלום. נלמד דוגמה מאתרוג. אך ניתן לחלק בין נידון נידן לבין קניית אתרוג. בקניית אתרוג הוא קונה כל האתרוג, כל המצווה הזאת הוא קונה למען עצמו, והוא לא מצווה מאף אחד שישלם לו. אבל הוא קונה הכל לטובת עצמו. הוא חושב, הוא נהנה מזה. ההנאה שלו של המצווה הזה, הוא מרגיש, אני נהנה כי הייתה מצווה בעידור. והכל עושה למען עצמו. וגם הוא לא מצווה לקבל ממון מאיש. מה שאין כן, במקרה שלנו, כל מה שהוא עשה פעולה זה הכל למען הזולת. והכל השקיע והכל למען הזולת. והוא מצפה, שהוא אומר, שמע, אני אצפה ממנו שהוא ישלם לי. אז לכן באמת אי אפשר ללמוד משם ולפתור אותה מתשלום. מאידך סברתי, ניתן לחייב אותה בתשלום, מדין יורד לשדה חברו שלא ברשות. שקאמר להם בגמרא, בא ומצא קוף א' אומרת ראשון, שאדם שבא ירד לשדה חברו, שהייתה שדה בורה, שדה לא, הוא הלך, נכנס אומנם ללא רשות, אבל מה, הוא הלך, השקיע בשדה, בזרע, והכל, ועשה. בעל השדה בא, רואה פתאום בשדה שלו, פתאום נכנס אדם וזרע והכל, לא אומר לו, אדוני, מה אתה עושה בשדה שלי? מבקשה לצאת. התשובה היא פשוט, הוא יצא, נכון? יצא עוד אדם, אבל בעל השדה ישלם את מה שנהנה. אם זה שדה עומד לכך, ועשה לך פה, הנה, קיבלת שבח. קיבלת שבח, אז אתה תשלם. אפילו שנכנס לו לרשות. אז אם כן, שם נלמד גם למקרה שלנו, ומהצד הזה נחייב מדין יורד לשדה חברו שלא ברשות. שאמרנו ששם פעמים הוא חייב לשלם, גם פה, אלא ניתן לדחות. שם מדובר שנוצר שבח בעין, הנה השדה שהייתה שדה בורה, ויבשה, והנה עכשיו היא נעשתה. עם, 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 עם תוסרת, עם שבח, עם שווה ממון, אז זה שונה מהמקרה שלנו. פה מקרה שלנו פה, לא נצטרך שום שבח. לא נצטרך שום שבח. זה שמרן מצב קיים. אתה פשוט שומר לאישה שתישאר במצב כמו שהיא, בריאה, שלמה, זה מה שאתה רוצה. זה דומה למבריח ארי משדה חברו. לא נוצר שבח אצל האישה הזאת. לא נעשה שבח. לכן אפשר שמשם לא ניתן ללמוד למקרה שלנו. אם כן, עדיין לא מצאנו ראיות ברורות, ראיה מכרעת, לחייב את האישה הזאת או לפתור אותה. אלא מצאנו, דבר מעניין, מצאנו תקנה מסוימת שחז"ל תקנו. תקנה מסוימת שתקנו בגמרא בבא קמא ק"ז עמוד שני. שם מדובר שמי שהלך להציל את חברו, אדם היה נרדף, הוא רץ להציל את הנרדף. תוך כדי כך הוא הזיק לרכוש של אחרים בדרך שלנו של אחרים. פשוט הוא פטור מתשלום. זה שהלך והזיק לשל אחרים, הוא פטור משלם. מדוע שיהיה פטור? הרי הוא הזיק לדברים של אנשים אחרים, הוא הזיק להם. למה שיהיה פטור? מדוע שראינו, חז"ל עשו תקנה עשו תקנה חז"ל שאחד כזה שהלך להציל ובדרך הזיק לרכוש של אחרים, פטור משלם. שאם אין אתה אומר כן, אנשים יבואו להימנע מלהציל, לכן חכמים פטרו אותו מתשלום. חכמים עשו תקנה. כך כתב גם שולחן ערוך, סימן ש"פ סעיף ג', האם ניתן ללמוד משם גם למקרה שלנו? האם נקרא ניתן למקרה שלנו? הנה שם ראינו, ראינו שם שהנה פטרו אותו, אז גם פה הוא עדין, נחייב את האישה לשלם. התשובה היא לא, זה לא לגמרי דומה למקרה שלנו. שם, מה מצאנו שם? שחם פטרו את האדם שהלך הזיק, באים לתבוע אותו לשלם, אמרנו שמה, הוא לא ישלם לך, הוא לא ישלם לך, הוא לא ישלם לך. אבל כאן, מה שאתה מבקש להוציא ממון, מוציא ממון מהנרדף, מהאישה שמצפה מכלון למשל, שזה מסוכת, אבל הוציא ממנה ממון, היא אמרה, זה לא דומה, אז הוא לשם החזל לא עשו תקנה למקרה כזה גם כן, לא נוכל ללמוד משם. לכן אנחנו עדיין נמצאים בספק הזה, מחפשים עדיין ראיות לחייב או לפתור, עדיין לא מצאו ראייה לחייב, לא מצאנו ראייה גמורה. הנה, הבה נביא לכם מספר ראיות, ראיות חותכות וברורות שחייבים, שאישה חייבת לשלם. איכן מצאנו את זה? מצאנו את זה הראשון בהם, במערם פדאווה, סימן סמך ג', שם הוא כתב, אדם אחד שנתפס על ידי השלטונות, יהודי אחד נתפס על ידי השלטונות, שתפסו אותו וכמובן נמצא בסכנה שם, עלול גם למצוא את מותו שם אצלהם. נמצא בסכנה. עמד אחד, אדם אחד, ועושים ממון, כל החצמונות, עשה כל מיני השתדלויות, ועושים ממון להוציא אותו, כדי לשחרר אותו. הוא השתחרר. מחויב הניצול הזה לשלם לו. יש חיוב גמור שהוא ישלם לו. כך הוא כתב. זו הראייה הראשונה. זה ראייה לנידון עידן. למרות שהוא לא ביקש ממנו, למרות שהוא ביקש ממנו כלום, הניצול לא ביקש ממנו, אף על פי כן. עמד, הציל מישהו נמצא בצרה, בסכנה, הוציא ממון להוציא אותו, אותו הניצול הזה ישלם לו את מה שהוציא. עוד מצאנו, במורדכי, בבא קמא, סימן קוף, קוף סמך זין, כמובן משהו כזה. גם מי שתפס את האדם, אדם שר אחד, שר אחד גוי, עליו ותפס את הקרקע של ראובן. תפס את זה וכמובן הוא רוצה לספר את זה לעצמו. לא יודעים מה הסיבה שהוא עשה את זה, תפס את זה כמובן מי שהשר תופס את הקרקע שלו, אז אתם יודעים מה, מה, מה הסיכוי לקבל זה בחזרה, הוא אפסיק כמעט. השר תמיד ימצא זה וגם יעיז לבוא להתחיל עם השר, לכן ראובן שתק. הלך שמעון, מה עשה? הלך שמעון וקנה, הלך לשר, אמר שמע, אני רוצה לקנות את הקרקע הזה. אולי תמכור לי את השר, אני רוצה, מבקש ממך כך, כמה אתה רוצה? 500 אלף שח, אני מוכן לשלם לך לקנות את הקרקע הזו ב-500 אלף שח. אז הוא אמר, בסדר, כסף מזומן, מוכן, תביא כסף מזומן, תקבל את השדה. הוא הלך שילם לו, שמעון שילם לשר, לקח את הקרקע לעצמו, קנה את זה. מה קורה, מה עדים במקרה כזה? כתב שם מורדכי, כתב מורדכי, שהוא יחזיר, שמעון יחזיר את הקרקע לראובן, הבעלים הראשונים, וראובן יקום וישלם לו משהו שילם כדי לפדות את השדה. הוא לא יכול להגיד, אדוני, פדית למען עצמך, שום דבר, אתה תקום ותשלם לו. אז כך כתב מרדכי. יצא שגם בדבר ממוני, זאת אומרת, הנאה ממונית, שאדם פדה שדה, פדה, זה חייבים לשלם. הפדו הזה, או מי שירוויח מזה, או בעלים, ירוויח מזה, חייב לשלם למי שהציל, חייב לשלם. אולי, אפילו זה משהו ממוני. קל וחומר, קל וחומר זה דבר שהוא פיקוח נפש, קל וחומר. דוגמה, בוא נביא, אבא נביא דוגמה למקרה כזה. אדם הולך, עובר ברחוב ורואה שבאחד הבניינים שם, הצינור של המים נוזל, הולך מים הרבה הרבה לאיבוד, הולך מים הרבה לאיבוד. והוא רואה שם, מסתכל שם, אין אף אחד בדירה, הדירה סגורה, יכול להיות שהבעלים נסעו לחוץ לארץ, כל הדברים האלה. אין טלפון למי להתקשר. הוא עשה, הוא הלך הזמין אינסטלטור, שיתקן את הנזילה שם, ותיקן את זה. אחר כך מגיע בעל הדירה, הוא בא, מראה לו, מזיב, מביא לו ראיות, הוכחות, הנה, תראה, הלך הנזילה, באתי, הזמנתי אינסטלטור, נא לשלם לי, מה התיקון? כן? בעל, בעל הבית הדירה הוא חייב לשלם לו את כל דמי ההצלה שהוא הציל לו, את הדבר הזה פה. הנה, כאן, מהמקורות שהבאתי כאן, למדנו קודם כל שגם בהפסד ממוני, אדם יכול להציל והוא ישלם לו. יש פעמים אפילו גם בדבר ממוני, כמו שהבאתי לכם מהמורדכי הזה. אבל, ולא יועיל טענות כאלה, כמו שאומרים, לא ביקשתי ממך עזרה. אתה בעצמך יזמת או זכית במצווה, לא תועיל טענה כזאת. לא תועיל טענה כזאת, והוא מחויב לשלם. אז במקרה שלנו יוצא שהוא חייב, שהאישה הזאת, במקרה הזה, מפי זה על פי, הן על פי שני המקורות שהבאתי כאן, שהאישה הזאת חייבת לשלם לו ולא תוכל טענות, לדחות על אף אחד. אני באתי, עשיתי לך. את היית באמת סכנה, את היית במצוקה, אני עזרתי לך, הוצאתי עבורך, חייבת לשלם לי. אחר כך תלכי את לתבוע את הוועד, תלכי לתבוע את העירייה, את מי שאת רוצה. את יכולה אחר כך ללכת לבקש צדקות, זה עניין שלה כבר מה היא תעשה. אבל לגביו, היא חייבת לשלם. כך יצאנו פה. בבניין מסוים, ילד אחד שיחק במעלית. ישנה מעלית, וידוע, פעמים רבות אתה רואה שהילדים נהנים, אוהבים לשחק במעלית. עולים, יורדים, משחקים. זה משחק יפה, נחמד. הילדים אוהבים לשחק בהרבה משחקים. כל דבר שאפשר ככה לשחק בו, הם משחקים. וילד אחד גם שיחק במעלית, שיחק במעלית, אבל מה? הוא נתקע, נתקע במעלית. מרוב שהוא לחץ כנראה, משהו נתקע, והוא יושב תקוע שם. בא אחד הדיירים שעבר שמה, הלך צלצל למכבי אש והזמין כיבוי אש. אבל אלא מה? שכמה דיירים אחרים גם הם שמעו את הדבר הזה. וגם הם הזמינו את חברת המעליות שאמורה לתקן ללא רשות, ללא תשלום. וזה הזמין מכבי אש שעכשיו הם הגיעו עם כיבוי אש אחר כך ודורש תשלום. מזה שהזמין. אין, הם יודעים מי הזמין, יש להם טלפון, הכל הם יודעים בלאו. ומה יודעים במקרה כזה? האם במקרה כזה ניתן לחייב את הזה? סך הכל, הם, השכנים הראשונים הזמינו את חברת המעליות שזה לא תשלום. הוא לא שם, הוא לא ידע מזה, הלך והזמין את מכבי אש שדורשים תשלום. אז השאלה באמת במקרה כזה, אם הוא יכול לדרוש את התשלום. אבל השאלה היותר חשובה לנו, היותר חשובה, מה הדין בכלל, בוא נאמר באמת שצריכים להוציא ממון. נאמר במקרה כזה שוב, חייבים להוציא ממון, הזמינו את מכבי אש, כאילו הייתה ברירה, וחילצו את הילד. מה קורה עם התשלום? מה קורה עם התשלום? את הילד ודאי שאי אפשר לחייב שלם. ילד, מדובר ילד מתחת לגיל מצוות, ש... אי אפשר, גם אם אתה ילד קטן מזיק, אי אפשר לחייב אותו בתשלום וגם לא את הוריו. אז מה הדין בזה? האם נוכל עכשיו לחייב את אבי הילד, נבוא אליו, תשמע, צלצלתי את הבן שלך, תשלם לי או לא? מה אתם אומרים על זה? נראה לי שכן. למרות שבדרך כלל אבי הילד פטור מעסקי בנו, אבל במקרה כזה, שאנחנו נלמד מהשבת אבדה. אם אדם הלך, למדנו מהמורדכי הזה, אדם הציל קרקע של מישהו, קרקע שבעל הקרקע חייב לשלם, קל וחומר פה, אבי הילד, משיבים לך את הילד, הילד שלו נמצא בסכנה, יכול לקרוא לו משהו. משיבים לך את הילד שלך, זה ילד שווה יותר משדה. ילד שווה יותר מהשדה. ילד זה עבור ההורים זה שווה את הכל. ואמרו לך, שמע, שילמנו עבור כיבוי אש 700 שקל, אז מבינים פה שוודאי שאב חייב לשלם, כי הם נשאב לך את הילד הביתה. ילד שיכל להיות עכשיו, חס ושלום, מי יודע איפה. ועכשיו מזה וחז, ילד חוזר, בריא, ושלם לאבא, והכל, לאבא. ייטיב לך, אבא עכשיו רגוע, אבא שמח, אבא חוסך לעצמו את כל הדברים האלה. אז מה, לא ברור שהוא צריך לשלם? אבא, ניח עליו, מה זה גרם מקרקע? כמובן, מדובר פה שלא היה מי לשאול, ולא היה אבי, הילד לא היה, כמובן. בהחלט נראה שכן אבי היה את החייבה שלהם מהירה כזה. מה הסברה באמת לחייב במקרה כזה? מה הסברה אתה בא לחייב על סמך מה? כאילו שאנחנו לא ביקש, אדם שמבקש ממך, אז אתה מבין, אתה אומר, הוא חייב כי הוא ביקש ממך. אבל פה מאיזה צד תבוא לחייב אותו? מאיזה צד הלכתי אתה בא לחייב מקרים כאלה? אתה מבין, מצד ניחלה, מצד נהנה, מצד ניחלה. אתה עומד את דעתו שוודאי ניחלה, או ההוצאה הפעוטה הזאת, מול הרווח הגדול ומה שהוא מרוויח. אז תבין, אתה אומר, כאשר אין מי לשאול, אנחנו נמצאים במצב כזה שחייבים לפעול מהר, אין זמן הרבה לשאול. אז פשוט אם אדם מציל במקרים כאלה, זה תמיד שעומדן דעת יש, שניחה לו בזה. זה דבר, זה דבר. אבל דבר נוסף, הנה. גדולה מזו מצאנו בדברי הראש. רבנו הראש, סנהדרין, פרק ח', סימן ב', שם הוא כותב דבר מעניין. מניין שהרואה את חברו טובע בנהר, מחויב לבוא להציל, חייב להציל, שנאמר בתורה לא תעמוד על דם רעך. כך כותב, מי שאדם רואה בסכנה חייב לקום ולהציל את חברו, שנאמר בתורה כתוב בתורה לא תעמוד על דם רעך. וגם אם עליו להוציא הוצאות ממוניות מכיסו, מחויב להוציא. כך כתב הראש. קשה, מעט קשה. גם הראש נרגש בשאלה הזאת. מה אתה צריך את הפסוק הזה, לא תעמוד על דם רעיך? מה אתה צריך את הפסוק הזה? גם לולא הפסוק הזה, לא תעמוד על דם רעיך, יש מקום לחייב לעשות גם בלי הפסוק. מדוע? מהשבת אבדה. אנחנו מצאנו שיש כמה פסוקים שהאדם מחויב לקיים מצוות השבת אבדה. הזים מהשבת אבדה, ממונו, אתה מחויב להציל את ממונו של אדם. קל וחומר את גופו של חברך, קל וחומר. כך למעשה גם שואל, נרגש בזה רבנו הראש, נרגש בשאלה הזאת. מה אתה צריך פסוק? לא תעמוד על דם רעיך. בשבות, יש פסוקים לגבי השבת אבדה, והשבות עלו, וכל הדברים פסוקים מפרשים. ‫כן, לא תוכל להתעלם, ‫כל פסוקים מפרשים שאדם משבת אבדה, ‫תלמד משם. ‫אז כותב ומתרץ שמדובר, ‫לא תעמוד על דם רעך, ‫הוא בא להגיד לך שגם לא רק ‫שאתה חייב להציל את חברך ‫אם הוא נמצא בסכנה, ‫אלא גם צריך להוציא ממון רב, ‫תקום ותוציא. ‫אתה חייב לקום ולהוציא ‫אם יש לך כסף. ‫יש לך כסף עכשיו בארנק, ‫תקום ותוציא. ‫אתה צריך לאמבולנס, להזמין רופא, ‫תקום ואתה חייב גם להוציא כסף. ‫זה בא התורה לחייב אותנו. מה שאין כן, בגבי השבת אבדה, אינך מחויב להוציא ממון. אתה ראית אבדה, אתה בגופך, אתה משועבד, קום תעשה את השבת אבדה. אתה לא מחויב להוציא ממון. כך הוא תרץ, כך תרץ הראש. אז אם כן, מה יצא מפה? שבמקרה כזה, כמו שמקרה שלנו, מחויב היה השכן לבוא להציל את האישה שצועקת מתוך המעלית, זעקות שבר, זעקות של פחד, זעקות של מצוקה, הוא חייב לקום לעשות את זה, וגם להוציא ממון, חייב. ומה הדין פה, אם פתאום תגיד, שתצעק מתוך המעלית, תדע לך, אני לא משלמת. מה הדין במקרה כזה? או מקרה אחר, יותר חריף, יותר חמור, כאשר אדם עומד מהגג, ורוצה לקפוץ מהגג, מקומה 12. רוצה לקפוץ, אתה אומר, שמע, עכשיו אתה צריך להוציא כספים, להציל אותו. אתה הולך, צריך להוציא כספים, אתה מוציא, אז, אבל אתה, מה אתה הולך להוציא אותו? הרי הוא הולך בכוונה לזרוק את עצמו, שהוא לא רוצה שיצילו אותו. מה אתה, באיזה רשות, באיזה סמכות יש לך לבוא אחר כך, אתה נניח שהצלת אותו, הצלחת לשלם כסף, והצלחת להוציא אותו שם. הצלחת. עכשיו, אחר כך אתה יכול לבוא להגיד לו, שמע, הצלתי אותך, אני אשלם, תראה, עלה לי 1,000 שקל להצלה שלך. תגיד לך, אדוני, תגיד לי, אני דווקא אדרבה, אני רציתי שלא יצילו אותי, ואתה אומר לי פה, אתה רוצה עוד כסף ממני? לא די שהפרעת לי בעבודה שלי, במשימה שלי, לקפוץ מקומה 12, ואתה מנעת ממני את כל ההנאה הזו שלה, וככה, אתה יודע שזה קפיצה ככה, זה חוויה כזו מנעת ממני, אתה גם רוצה ממני להוציא ממון מכיסי? איך אתה עולה בדעת הדבר כזה? התשובה היא שאני לא מתייחס למה שאומרים לי. כאשר התורה מחייבת אותי לעשות משהו, אז אני חייב לעשות את זה, וגם אני יכול להוציא ממנו ממון אחר כך. הוא לא יכול להגיד לי, אני אגיד, אני עשיתי מה שהתורה ציפתה עליי, ולכן תשלם לי מה שהוצאתי עבורך. אז זה לא יעזור כשהוא יגיד שהוא לא רוצה לשלם אחר כך, זה לא יעזור לו. אם הוא לא רוצה, אבל התורה חייבה אותנו, לכן אנחנו לא מתייחסים אליו. עוד מצאנו עוד דורה, ראיה נוספת לנדון דידן, מצאנו בהלכות פדיון שבויים. שם כתב הרמ"א סימן רנ"ב, סעיף י"ב. דאם אדם, הלכות פדיון שבויים, יורה דעה, סימן רנ"ב, סעיף י"ב. שאם אדם פדה את חברו, מהשביעה. כן, חייב הפדוי לשלם לו, ולא יוכל לומר זכית במצווה, מצווה יקרת ערך, לא יכול להגיד לו. הוא חייב, הוא פדה אותו, אחרי זה יבוא, ישלם לו. כך כתוב בהלכה. מקרה מעניין אירע בזמן השואה האיומה. קשה להיזכר בזה, לא רוצים כל כך להיזכר בזה, אבל תמיד זה עולה ונזכר אצלנו, אם נרצה או לא נרצה. כאשר בזמן השואה, אתם יודעים מה קרה? שהגרמנים הארורים עשו שמד כל יום. כל יום הם שלחו לכבשן האש עשרות אלפי בני אדם. כל יום. כל יום עשרות בני אדם. כל יום, כל יום, כל יום. תמיד מדובר איזה... חוץ מה שהרגו פה והרגו פה, היינו פה, לא יודע, אז חוץ מזה. עם ישראל עמד כל יום בסכנות של החדש של מיליונים של יהודים נמצאים בסכנה כל הזמן והורגים בהם, והורגים בהם. מקרה כזה ודאי לא היה צריכים לקום ולעזור להם. כן, כל יהודי צריך לקום, ומה אני יכול לעזור להם? הם נמצאים שם, במצוקה, אף אחד לא יכול לעזור להם. אנחנו בחוץ, נוכל לעזור להם. אז אחד בזמן השואה עמד האדמו"ר, אני מבין, הוא אוהב ארצות הברית כמדומני, האדמו"ר מבאבוב, רבי שלמה הרבשטם, זצ"ל, הוא קם וידע, ידעו כבר מה קורה שם בגרמניה, ידעו מה קורה, הבינו את הסכנות שהיהודים המצויים, באיזה שואה נמצאים, באיזה שמד הם נמצאים. אז מה שהוא עשה, הוא הלך וגייס הלוואות, הלך לעשירים, תביא לי מיליון שקל, מיליון דולר, 2 מיליון, תביא לי, אסף, מכל מיני אנשים עשירים, הלוואות, לקח הלוואות, חתם להם שהוא לקח הלוואות, והלך ושלח לכל מיני, לאירופה, לכל מיני דברים, איך להציל אנשים, לתת שוחד, איך להציל אנשים יהודים. הוא עשה, איזה מצווה גדולה הוא עשה. נגמרה השואה, פתאום הגיעו שם כל המלווים האלה, באו אליו, כבוד הרב, נא לשלם, לקחת הלוואה, תראה, יש לי פתק. ממני לקחת $1,000,000, ממנו $500,000, נא לשלם. ואז הוא טען טענה מאוד מעניינת. הוא טען טענה, אני חושב שאני צריך לשלם לכם את הכסף הזה לבד, אני לא חושב. למה מה אני עשיתי? מה, לקחתי את זה לעצמי? מה, זה הבן שלי שם היה? את מי הצלתי? את מי, למי הצלתי? אתה יודע כמה יהודים בכסף הצלתי? לדוגמה, 100 יהודים הצלתי. מה היהודים האלה? הם לא אחים שלכם? הם לא אחים שלכם? הם יותר אחים שלי מאשר שלכם? מה זאת אומרת? כולנו מחויבים היינו לקום ולנסות להציל את היהודים שנמצאים שם, כולנו. אז לכן, כל הדמי הפדיון שהצלנו פה, זה עבור כולם, כולם יתחלק. כולם לאסוף מכל אחד, כל אחד ייתן $100, $100, $100. או $200 דוגמה, ואז הכסף הזה נשלם למלווים, כי אני לא עשיתי למען עצמי. עשיתי למען אחים שלנו, שלי ושלכם, והייתי חייב לעשות את זה. לכן אני פטור משלם לכם, ואני דורש שכולם, כל הציבור, כל אחד יוציא מענקו, סכום כסף, וביחד לשלם את ההלוואה. כך הוא סבר האדמו"ר. לא ראשון. השאלה הזאת הגיעה לאגרות משה, שדן בשאלה הזאת. האגרות משה, מי שרוצה לעיין בשאלה הזאת, נמצא חושב משפט, חלק ב', סימן סמך ג', שם הוא דן בשאלה הזאת. שאלה מאוד קשה, מאוד מטרידה, מאוד, מאוד מבלבלת, שקשה לנו מאוד להכריע בדבר הזה. שאלה מאוד, יש היגיון מאוד מאוד בריא בדברים שלו. יש היגיון מאוד בריא של האדם הזה, של האדמו"ר, אלא מה, האגרות משה לא הסכים איתו. דחה את דבריו, אומר לו, שמע, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים, אני חושב, אתה חייב לשלם את הכל. כך הוא אמר לו. מצאנו, לא מצאנו תקנה כזאת שבאמת ניתן לחייב אותם לשלם מכיסם. מצאנו תקנה כזאת, שתקענו, כמו שאמרנו, בבא קמא קי"ז עמוד שני, שם מצאנו שמי שהלך להזיק, מי שהלך להציל מישהו, ותוך כדי כך הזיק, שהוא פטור. חז"ל, מקרה כזה, פטרו אותו, את המזיק, מתשלום. לא מצאנו תקנה כזאת של חז"ל או מישהו שיגיד לו לא. אדוני, אלה שהיו חייבים גם לעזור בהצלה ולא קמו, אז אם כן, עכשיו אני אבוא, אגיד להם, נחייב אותם לשלם, להשתתף עכשיו, לאחר מכן. לא מצאנו דבר כזה, לא מצאנו תקנה כזאת. אז מאיפה, מאיזה כוח נבוא הלכתי, איזה סמכות הלכתי שלנו נגיד, אדוני, אנחנו מחייבים את כולכם. הם לא רוצים לשלם. כמובן, אם הם ירצו, הם יקומו, בנדיבות ליבם יקומו, אולי הם כן צריכים לעשות את זה. הם צריכים לעשות את זה, מבחינה נדיבות לב. אבל אנחנו מדברים מדינה, מדינה, הוא סבר שמדינה הוא פטור משלם את הכל. הוא אמר, אני כולם, אני כמו כולם, כי זה לא הבן שלי שם היה. אז כאמור, האגרות משה דחה, הוא אומר, לא מצאנו תקנה כזאת לבקש לבוא, לחייב מי שלא, מי שהתעצל ולא קם ולא פעל, יקום את עיני, טוב, הוא עשה ארוחת המצווה, תשבוא, אני מחייב אותך להוציא כזה, לא מצאנו. לכן אני מתנצל, הוא אומר לו, מתנצל. ולא נוכל באמת לחייב אותם, לכן תצטרך אתה לשלם את הכל מכיסך, לשלם בתשלומים או כמה שתוכל, כמובן שכרך גדול מאוד, אבל מדינה לא נוכל לחייב אותם, כך הוא פסק לו. אז אם כן, לגבי השאלה שנחזור לגבי המקרה שלנו, האישה הזאת לא תוכל להיפטר מכל מיני טענות, שהנקודה הזאת תצטרך לשלם לו, פרט לתודה ופרט לדברים האלה, אנחנו מדברים מדינה, לא יעזור כל התירוצים האלה. מכל הסברות הבאנו כמה וכמה סברות לחייב אותה בתשלום, והקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו ויציל אותנו מגזרות קשות. יש לנו ישועות ונחמות, בעזרת השם, ישועה קרובה בקרוב, אמן.